בשנת 1985, אחרי 3 שנות לחימה בארץ הארזים, צהל נסוג דרומה מקו סיום מלחמת שלום הגליל ונערך בקו הגנה חדש. מערך ההגנה הישראלי החדש הורכב משרשרת מוצבים שאוישו לסירוגין עם צבא דרום לבנון במטרה להגן על יישובי הצפון. ההסקט שלפניכם נוצר במטרה להביא טעימה מהחיים ומהמוות ברצועת הביטחון.
זו תקופה שהגדירה אותנו. זאת אומרת, אמר לי מישהו שאף אחד לא נכנס ללבנון ויצא מלבנון אותו דבר, וזה נורא נכון. מסיים את שנות התיכון העליזות, ולפני שאתה נזרק לחיים, אתה פתאום נזרק לעולם אחר לגמרי, מנותק לגמרי מההוויה מדרום לגבול, וזה נורא מגדיר אותך. כי פתאום אתה חווה תחושות של פחד, של רצון לא להחזב, של אובדן, של, אתה חווה מנעד עצום של רגשות שמעולם לא חווית, והאמת היא שבעוצמות כאלה ובדחיפות כזו גם לא חוויתי מאז.
זה חיים הר זהב, הוא עיתונאי בן 43. הוא כתב את הספר לבנון המלחמה האבודה, וסייע להכיר בלחימה ברצועת הביטחון כאחת ממלחמות ישראל. חיים הוא אחד מהלוחמים האבודים. הוא שירת בלבנון 3 שנים בנחל. בשיחה איתו, אי אפשר לפספס את העיסוק באחד הגורמים המרכזיים שליוו את כל מי שהיו ברצועת הביטחון.
השירות בלבנון דרשה מכל מי שהיה שם להתמודד במוקדם או במאוחר עם המוות. הסכנה ערבה בכל מקום, סמטה, ואדי או כביש. החברים שכבר אינם והידיעה שכל זה יכול גם לקרות לך.
שלום. אתם מאזינים להסקט סיפורים מלבנון. אני אייל שחר.
ואני אמיר בר שלום.
בפרק הזה נעסוק באחד המרכיבים החשובים ביותר של חוויית לבנון. הנוכחות של המוות בלבנון הביאה איתה סוגים שונים של התמודדויות ותחושות. פחד מצמית ומשתק, אחריות עמוקה לחיים של אחרים, וגם, כמו אצל הרבה חיילים קרביים, מנגנוני הדחקה, בדיחות ואמונות פלות.
אנחנו נתמודד עם העיסוק במוות בלבנון, דרך סיפורם של 3 לוחמים, כל אחד והחוויה שלו, כל אחד והמבט שלו. המשותף להם וגם ללוחמים אחרים, היא העובדה שהם הביטו למוות בעיניים, הרגישו אותו, ועכשיו הם מספרים עליו.
דותן דרוק היה מ"מ בגדוד 13 של גולני. בשנת 1997 הוא פיקד על מערב בוואדי סלוקי. הוא שעה עם אחת משלושת החוליות של מחלקתו. המערב התחיל בצורה מוצלחת.
בעצם פותחים באש על 2 המחבלים שבוואדי, נפגעים די מהר, צועקים, מהר מאוד מתים. ובזמן הזה העמדה של ליביוס מדלגת קצת קדימה, יוצאת בעצם העמדה שלה ומדלגת, לא עד למחבל כי זה די רחוק, אבל בשביל שאם יידרש בסוף להסתער אז הוא מתקדם. והעמדה של הסמל מדלגת כמה עשרות מטרים האלה מערבה, בתוך הסווח, ופותחים באש על 3 המחבלים שנמצאים בשלוחה ממול. הם נכנסים לאיזה שיח כזה גדול.
כך רונה ללוש, שהיה גם הוא במערב, תיאר אותו ביום שאחרי.
המחבלים שהרגמים היו במנקי, כשבא הזה, התחיל לראות מרגימות 120 מילימטר לכיוון ההוא, שמחבלים מהנקודת מוצא שלהם, באחד הפצצות. התלקחה אש בהר שממול, והתוואי שטח שם הוא כל שיחים וקוצים. ניהלנו כל מיני שיחות בינינו לבין הכוח של יד, מה קורה, מי קורה, מה פה, מה שם, ולא שמנו לב בדיוק מה קורה עם האש.
אני מסתכל על האש, היא מתקדמת ממערב למזרח, ממש אש נמוכה יחסית, מתקדמת על המדרון הצפוני. זה כל הזמן זה מתקדם ממש ממש לאט, במי שראיתי אותה ועד ש... שבסוף היינו צריכים לחלץ, היא עוברת 800 מטר בכמה שעות, 3 שעות כמעט.
אבל האש רק הלכה והתגברה, והחיילים בעמדות המערב מבינים פתאום שהם חייבים לרוץ כדי להישאר בחיים.
ליביוס נותן פקודה לחלץ מהעמדות ב-2.14, ואנחנו, כל עמדה בעצם רצה לעצמה. העמדה שלי, לנו יש הכי הרבה זמן, האש הכי רחוקה, מרגע שהיא מגיעה לפיצול ודיות, בעצם הפקודה לחלץ היא בגלל שהיא מתרוממת לגבעים אדירים ורוחב אדיר, וזה אש אחרת לגמרי. שומע בקשר את הסמל צועק, אנחנו נשרפים, ובעצם אני מבין ש... רגע מה יפגוש אותנו עוד מעט, לא נצא מזה.
האש הגיע אלינו, ממש ממש אלינו, והתחיל פשוט לסרוף אותנו. זה, לא יודע, לא חשבנו שנצא משם. פשוט אש, להבה בגודל 8 מטר, התחיל להיות לכיוון למעלה, ואש, ואי אפשר לנשום, ואי אפשר להסתכל על צדדים. וכל אחד צועק בשם של השני.
סוג של השלמה, של אוקיי, טוב, לבנון, בסדר, פה זה שריפה רגע, זה לא התקלויות, אבל יכול להיות שלא נצא מפה, או אני לא אצא מפה, אבל זו תחושה אישית שהיא כאילו איפשהו נמצאת, אבל היא די בצד, כי יש לי עוד 5 אנשים שאני צריך לדאוג להם.
למרות הסכנה המיידית לחיים שלו, מה שדוטן מצליח להתמקד בו הוא הדאגה לחיילים עליהם הוא מפקד. דווקא מתוך המחשבה הזו, הוא מצליח לכוון את הצוות למקום מבטחים.
אם הייתי חייל, או הייתי צריך לחלץ את עצמי לבד מהאירוע הזה, בלי, ולא היו עכשיו עוד לידי אף אחד, אז אני מניח שהייתי משיג את האש. זאת אומרת, לא הייתה משיגה אותי, אבל לא. לי יותר קל להתנהל בתוך האירוע הזה, לנסות לתת פקודות, חפש לאן להוביל את הכוח. האשן הוא כאילו אדיר, זה קשה מאוד לנשום, ובשלב מסוים באמת החום של האש הוא עלינו, כלומר אי אפשר להמשיך כבר לרוץ קדימה, ובעצם הכוונה שלי בשלב הזה בוואדי הייתה לנסות להגיע לסוג של הקצה שלו, איפה שהוא נפתח, ושם כבר זה פתוח, יש שדות מעובדים, משהו מטע זיתים, ועל זה בניתי, נגיע לשם.
שזה כמה מטרים ממך?
לא יודע, כמה עשרות מטרים.
עשרות מטרים?
עשרות מטרים.
ואתה לא מצליח להגיע לשם?
לא, האש עלינו. בעצם בנקודה הזאת, אני אומר לכל הכוח לעלות בעצם על השלוחה משמאל, בפועל כל אחד רץ איפה שהוא מוצא נתיב בין האש, שנייה או שתיים שאני עם עצמי רגע מוקף באיזה מעגל אש, מצאתי שם איזה טרסה וקפצתי והצלחתי לצאת מהמקום הזה, בעצם מגיעים לשלוחה למעלה, מתחיל לצעוק בשמות של החבר'ה וכולם מתרכזים וחסרים לי שניים. אני די מבין שהם מתו.
למרות שההבנה כבר מחלחלת בו, דוטן עוד מנסה לעשות כל מה שאפשר.
אני פחד, או אם אפשר לקרוא זה פחד, לגבי מה שקרה לשני החיילים שלי. אבל אני עוד לא שם. כאילו, אני לא מתעסק עם עצמי באירוע הזה כל כך. בעצם הם מנסים לאתר אותם, מנסה לעלות מול המסקרים שלמעלה שינסו לסרוק, לא מצליח לעלות מולם, הם מנהלים בינתיים את כל החילוץ, וחפקים מגיעים וכולם, ואני קצת הכל עם 6-2-4, מכשיר קשר קטן, לא שווה הרבה. אז אני משאיר את הקשר לסגן שלי, אותו סגן מהעמדה, ובעצם ירדתי חזרה לוואדי, וסרקתי, בעצם הלכתי את כל הוואדי חזרה, עד מתחת לעמדה שלי, וניסיתי לחפש אותם, לא מצאתי.
ירדנו איכשהו עוד למטה, עוד איזה 20-30 מטר למטה, אחרי שהאש עברה אותנו, כדי לחלץ את החבר'ה האחרים. פשוט זווה, הם היו כולם שרופים, לא יכולתי לעזור להם.
השפה בסלוקי לא עברה ליד החיילים והמפקדים של הפלוגה הרובעית. היא המשיכה ללוות את הלוחמים עוד חודשים רבים אחרי, במהלך כל פעילות מבצעית שכללה ירידה לתוואי של הנחל השרוף. פתאום, האיום של חיזבאללה לא היה היחיד בגזרה, והצמחייה שפעם אפשרה לך להסתתר, הייתה פוטנציאל למלכודת מוות. הפלוגה הרובעית של גדוד 13 עלתה ביולי 1997 ללבנון קשוחה ומגובשת, וירדה ממנו מצולקת וכבויה.
מרגע שנכנסת ללבנון, חשפת את עצמך לסכנות, העמדת את עצמך במצב יומי שבו כל דבר יכול להיות איום. מהרגע הראשון, תצטרך להתמודד עם הפחד. אלעד יעקובסון הגיע בפעם הראשונה עם הספארי מהארץ למוצב דלעת. הוא עובר סיור חפיפה במוצב.
סיור מוצב עוברים בין העמדות, ובכל עמדה אתה מבין ומסברים לך לאיפה אתה משקיף, מה אתה רואה.
זה סיור עם נקודות ציון של מוות, נכון?
כן, זה היסטוריה גזרתית. אנחנו קוראים לזה היסטוריה גזרתית.
מחובס, שם מחובס
כן,
ל...
כן, פה נהרג, שם נפצע, פה קרה, שם הדגל. בכל מקום אתה מבין, מתחבר לך למעשה ההיסטוריה של המוצב, של מה שהכרת גם לפני זה, עם איך שזה נראה בפועל. אתה עובר ואתה יודע בדיוק שבמקום הזה, בשנגים למערבי, מול המיוערת, נהרג הלוחם האחרון שנהרג בדלת. מטיל נונטט שפגע בעמדה שלו. וזה קרה לפני כמה שבועות.
כבר בפעם הראשונה של אלעד במוצב, הוא נתקל בהיסטוריה של האבדות שנמצאת בכל פינה. אחרי הסיור, הוא יודע שיצטרך לעלות לשמירה בקרוב, והוא מנצל את הזמן הזה לכמה שעות שינה.
אני תופס איזושהי מיטה, שנראית על פניו פנויה, ועם הבגדים, נכנס לישון. בהבנה שמתישהו, בשעה שאני אמור לעלות לשמור, יקראו לי ויעירו אותי ואני אעלה לעמדה. נרדם. ואז, תוך כדי שינה, פתאום אני שומע קולות של קריזה במוצב. הקפצת מוצב, התקפת מוצב, התקפת מוצב. מתעורר, מנסה להיזכר מה אני אמור לעשות עכשיו. ואני מנסה להיזכר איפה אמרו לי שהעמדה של המכח רפאל. תשמע, הייתי שם פעם אחת בסיור לפני שנרדמתי, ומחפש את העמדה. ואני זוכר את עצמי רץ, מחפש את העמדה. ועוד מה שיושב לי מאחורנית בראש, שזה כל הזמן אמרו לנו, דלת, טופוגרפית, זה מקום נמוך יחסית. ולכן אין שום בעיה למחבלים בהתקפת מוצב להגיע למוצב. רץ בתלות ואומר לעצמי, התקפת מוצב, ככה כולם צועקים, התקפת מוצב, התקפת, ברור לי לחלוטין שהם עולים לכיווננו. ואני רץ ומחפש את העמדה, ומצליח ומגיע לעמדה, נכנס לעמדה, מפעיל את מה שצריך להפעיל שם, ומנסה להתחיל לראות. צריך להבין שבאותו רגע, כשיש התקפת מוצב, מבחינת תורת הלחימה, זה אומר ארגז אש. ארגז אש, משמעות שלו, שכל העמדות מתחילים לראות. עכשיו, כולם מתחילים לראות כמו משוגעים. אני עד לאותו רגע לא שמעתי בחיים שלי דבר כזה. כל העמדות של כל המוצב יורות לכל הכיוונים. ירי מטורף, ומבחינתי זה אומר שהאויב עוד שנייה עליי. ואני מנסה לתפל את המכח, ומשהו לא עובד, יש מעצור. מנסה שוב, מנסה שוב, מנסה שוב, לא עובד. עכשיו אני מבחינתי, זאת העמדה שלי, זאת האחריות שלי, לזה הוציא אותי. מצד שני, המשמעות השנייה עכשיו היא, שאני צריך לעלות למעלה, לתפל את התקלה. והמשמעות של לעלות למעלה זה להיות חשוף. ויש את השנייה הזאת שאתה באמת תוהה מה אתה הולך לעשות. אני... כי גם על זה דיברו הרבה מאוד באותה תקופה. מסתערים, לא מסתערים בלבנון. ואני מחליט שאני כן עולה למעלה, ואני פותח את הדלת של העמדה, ובדיוק המפקד צוות שלי עובר בין העמדות לבדוק מה קורה, והאם הצוות שלו עובד כמו שצריך, והוא רואה אותי, ולזכותו יאמר שהוא מבין את הסיטואציה, הוא תופס אותי ואומר לי, יעקובסון, אתה מבין שאנחנו בתרנגול, נכון? ומה שפספסתי זה שבעצם מדובר בתרגיל, אף אחד לא עולה על שום מקום. זה תרגיל שעושים כשמגיע צוות חדש למוצב פעם ראשונה, ומן הסתם עושים תרגולת כדי לראות שהם סגורים על הדברים. והנחת רווחה שהייתה לי מזה שאומנם יצאתי מטומטם מולו, כן, שחשבתי שזה אמיתי ולא תרגיל, אבל מצד שני, להבנה שזה שום דבר וזה כלום, זה רגע מטורף. זה רגע שאני זוכר אותו עד היום.
ספר לי על המעבר הזה. מפחד משתק אתה אומר, אוקיי, זה משהו אחר?
כן. זה מעבר חד, אבל הוא משחרר. הוא מעבר משחרר. תמיד רגע שאתה חושב שאתה בסכנת חיים אמיתית וממשית, לרגע שאתה מבין שזה כלום, שזה שום דבר, שאתה בסך הכל שומר בעמדה. כמו ששמרת לפני זה עוד מאות פעמים במקומות אחרים.
אלעד יעביר עוד שעות שמירה ארוכות בעמדות האלה. במהלכן הוא יעמוד פעם נוספת בפני תחושת הסכנה, יצטרך להתמודד עם הפחד והידיעה שהוא יכול לאבד הכל.
הסכנה העיקרית שהצבא עמד מולה באותה תקופה היה ירי הטילים. ירי של טילי נונטט, טילים נגד טנקים במקור שלהם, טילי טאו, שהחיזבאללה השתמש כדי להפגיז במדויק עמדות צהל. ממש היו מכניסים את הטיל בחרך שבו החייל מתצפת. ועשו בצבא כל מיני פעולות נגד הסיפור הזה, ואחד הדברים שעשו, הקימו איזושהי מערכת, שאולי נדמה אותה היום לצבע אדום, שבעצם אומרת, נותנת אזעקה ברגע שיש יציאה של טיל לכיוון המוצב. אזעקה ממש, אזעקה כמו שאנחנו מכירים. ובנו את המערכת, תוך כדי שאנחנו נמצאים במוצב, ובאחד הימים אני עולה לשמור באותה עמדה, מפורסמת, שנגים למערבי, מול המיוערת, מול המקום עם היער, את העמדה שבו נהרג חייל כמה שבועות קודם לכן. ואני שם, ושומר, והדקות נוקפות, ושוב מגיע מפקד צוות לבקר בין העמדות, והוא מגיע אליי, ותוך כדי שאנחנו משוחחים על הוולדה, ואני באמת לא זוכר כבר על מה, פתאום מתחילה הזקה. עכשיו, הזקה מתחילה, והמשמעות מבחינתנו...
טיל בדרך.
טיל בדרך. ולאיפה הוא מכוון הטיל הזה?
מערבית?
מן הסתם. לאותה עמדה שבה נהרג בפעם הקודמת החייל. ואנחנו יודעים כמה זמן יש לנו. בוא נגיד סדר גודל בין 21 ל-24 שניות. ואז מתחילה הספירה לאחור. כל אחד בלב שלו, אנחנו מסתכלים אחד על השני, ואנחנו מבינים שהטיל בדרך אלינו. ומחכים. ובאותו רגע, אתה... אני לא יודע להגיד אם החיים עוברים לך, כמו שמספרים, מול העיניים, אבל יש לך כמה שניות בודות לחשוב על האהובים. לחשוב על מי שאתה אוהב, על אבא שלך, על האחים שלך, על כל מי שיקר לך. אתה מדמיין לוויות, אתה מדמיין קצת עתיד בלעדיך. והשניות נוקפות, וכבר עברנו את ה-20, ועברנו את ה-24, והגענו ל-30, ומבינים ששקט, כלום לא קורה. ועוד כמה שניות לביטחון, ואז המפקד שלי נסתכל עליי ואומר, יאללה, קמים. וזהו, לא הגיע. לטיל, עד היום. וזה מצב מטורף, כי אתה מצד אחד, שוב, יודע שמשהו בדרך אליך, אתה נמצא במקום הכי לא מתאים להיות בו לשלב הזה, ומצד שני בסוף כלום לא קורה. שום דבר לא קורה.
לשהות בלבנון, זה אומר סכנה מיידית כל הזמן. הנוכחות של המוות מרחפת ברקע, גם אם מדברים על זה בהומור, או לא מדברים על זה בכלל.
אבל אפילו עם הפחד יש דרכים להתמודד. והחיילים בשהותם הארוכה בלבנון פיתחו מנגנוני הגנה, שאפשרו להקל את החוויות הלא פשוטות. לחיים הר זהב איתו פתחנו את הפרק, זה היה קודם כל הגיל שהדחיק את הסכנה.
הסיפור הוא שכשאתה בן 18-19, הרי אתה בלתי מנוצח. כל הצבאות בעולם בנויים על זה שההורמונים יגרמו לך לרצות למות בעד ארצנו. אבל אז מגיע השלב שבו פעם ראשונה אנשים שאתה מכיר מנוצחים. אנשים שאתה מכיר אישית, up close and personal, באופן אישי, מתים. השיח החיצוני, אתה מכיר חבר'ה שנהרגו, אתה גיבור בעצמך. זה נשמע מטומטם, אבל כשהיו מגיעות רשימות לחמל של פלסר נחל או גולני בגזרה השכנה, אנחנו הנחל היינו עושים קווים גולני, או גדוד 50 או משהו, אז אתה מסתכל לראות אם אתה מכיר מישהו, לא בשביל לבכות לך, אלא כדי להגיד, אוקיי, אני מכיר אותו. ואז כאילו יש לך סיפור לספר. ותשמעו, אני עד 4 בפברואר 97, עד אסון המסוקים, לא הכרתי אף אחד שנהרג בצהל. יותר מזה, לא הכרתי אף אחד שהייתה לו קרבה ראשונה למי שנהרג בצהל. לא הייתי בבית ספר יתומי צהל, לא היה אחים שקולים, היה מישהי שהיה לה דוד. מ-4 בפברואר 97, עד יום שחרורי, שזה 26 בנובמבר 98, המספר קפץ מ-0 ל-15. זה מספר עצום. אז זה לא רק חבר'ה שלך, זה גם בגלל שהחוויה של לבנון הייתה חוויה נורא מצומצמת, זה 1,200 חיילים בכל רגע נתון, וזה חבר'ה שאתה עושה איתם קורסים, אתה פוגש אותם, כי חיר זה קטן. אז אירוע של גולני, מסייעת 13, שני הרוגים, לכאורה אני לא אמור להכיר אותם, אני בכלל מסייעת 3-1, עזבו גדוד אחר, אני מחטיבה אחרת, אבל הקדמי שנהרג ישן מיטה לידי בקורס המלים 3 חודשים, ואחורי שנהרג ישן מיטה לידי 1.5 חודש בקורס דרגון. אתה פתאום מבין שזה מתחיל להקיף אותך, ומישהו מהתיכון שלך נהרג פתאום בקרקום, ואז אתה מתחיל כאילו, אתה מתחיל להרגיש את המחנק הזה של כאילו, אולי אנחנו לא כאלה בלתי מנוצחים. וזה חוויה שפתאום אתה עובר ממצב של אני בלתי מנוצח למצב של אוקיי, אני צריך להתמודד פה עם פחד. ככל שאתה עובר זמן בלבנון, ואתה בעיקר אחרי שאתה, מה שנקרא, מחליף תקליט, עברת שלב בצבא, כאילו של השנה וחצי, וכבר אתה מקבל תפקיד, אתה סמל מחלקה, רס"פ, לא משנה מה, וכבר מתחילים לראות את הסוף, אז אתה כבר מתחיל להגיד לעצמך, אוקיי, זה בעייתי.
פתאום יש לך מה להפסיד.
יש לך מה להפסיד, וזה גם מפחיד, וכשאתה הולך בתור חוד מנווט, מה זה חוד מנווט? זה התפקיד שלי קבוע. חוד מנווט זה 4 חיילים, בדרך כלל סמל מחלקה ומקלען וקשר ועוד צלף, קלה, שהולכים 50 מטר לפני כולם, ומה התפקיד שלהם באמת בעומק? למה הם הולכים 50 מטר לפני כולם? כדי להתפוצץ. זאת אומרת שאם מישהו יעלה על תאי, לארבעה אלה יהרגו, ייפצו קשה, ושאר הכוח יתפל את האירוע. בזמן אמת זה נראה לי נורא הגיוני, ואתה נורא דרוך כשאתה חוד מנווט, והפחד האמיתי שלך אגב, וזה לא בקטע של אלטרואיזם, בגלל שאתה צריך לשכנע את עצמך שאתה בלתי מנוצח ואתה לא תמות, החשש שלך הוא להפעיל מטען שיופעל 50 מטר אחורה. זאת אומרת שאתה תהרוג את החברים שלך, אתה פחות דואג על עצמך, שוב, לא מתוך אלטרואיזם, אלא מתוך שכנוע עצמי שלך זה לא יקרה. זה אשכרה לי זה לא יקרה.
ככל שהשירות בלבנון מתארך, יש יותר ויותר מה לאבד. הפחד מהגרוע מכל רק נהיה גרוע יותר.
ככל שאתה מתקדם בשירות שלך, אתה הולך למקומות יותר מסוכנים, לאירועים יותר מורכבים, יותר קרוב לקו אדום, שזה הגבול הצפוני של רצועת הביטחון וכו'. ושם הסיכוי שתמות הוא יותר גדול. כי עובדה, ככל שמתחקים מישראל, יותר מסוכן. ואז שאתה פצמר עודף את הסמר, או כדור עודף שחרור, תלוי באיזה יחידה, שאומרת בעצם שדווקא זה שהוא מחזור אחרון, רגע לפני השחרור, דווקא הוא יאכל אותה. כמות הסיפורים, שגם אני נתקלתי בהם בדיעבד, של מי שנהרג ביום הולדת, מי שנהרג שהוא מחזור אחרון, מי שנהרג שהוא החליף מישהו למערב, היא מזעזעת.
אחת הדרכים להתמודד עם הפחדים והסכנה הן האמונות התפלות. בצבא ובמיוחד ברצועת הביטחון היו הרבה כאלה.
היינו שרים את Seasons in the Sun, שזה Goodbye my friend, it's hard to die. זה השיר שהיינו שרים בספארי, בדרך לשין 88, שזה השער לקרקום, שם היינו יוצאים מערבים, היינו שרים את זה, ואז כשאתה מתחיל לצעוד, אמרתי, אני חוד מנווט, ואתה לא יכול להשאיר את המוח של חרק, ואתה גם לא יכול להשאיר את המוח שלך כל המצב של רק של הסתכלות. אז תוך כדי ההסתכלות, הייתי מפזם בראש את השיר סתם יום של חול, אל תשאלו אותי למה הייתי שר דווקא את השיר הזה, כי אין לי תשובה מניחה את הדעת, אבל אני הייתי משוכנע שאם אני אפסיק לנגן אותו בראש, אז השקט הזה יתקע אותי איכשהו, אז יתקעו אותנו. עכשיו, זו מחשבה מטומטמת לחלוטין, אין בה שום היגיון, אין בה שום קוהרנטיות, אין בה שום קשר של סיבה ותוצאה. אבל לכל אחד היה מין סט מסוים של מנהגים, שכאילו זה, אתה מאמין שבאיזושהי צורה, האירוע שאתה רוצה ולא רוצה שיקרה, אותה התקלות, אותה עלייה על מיטן, שמצד אחד זה דרמה וקרבי ולחימה, מצד שני אנשים מתים מזה, אתה מאמין שככה אולי תצליח או לשלוט בסיטואציה או אפילו לדחות אותה כליל.
אסקפיזם?
זה בדיוק זה. זה ניסיון לחסום החוצה מחשבות לא נעימות. למלא את הראש בשטויות שימנעו ממך לראות את המציאות נכוחה שכרגע אתה צועד בלי שום פואנטה אמיתית.
על המנהגים האלה שומרים ברמה דתית. הם מה שיכול להציל אותך בלבנון, מה שיאפשר לך לשרוד. וכל עוד אתה בחיים, זה רק מוכיח שהמנהגים האלה עובדים.
אסור להצטלם נקודה לפני פעילות. אם מצטלמים לפני פעילות, הפעילות הזאת תדפק. אוקיי? והסיבה שאסור להצטלם, זה כי זה מיועד לגרפיקה של העיתון. ואם כבר הצטלמתם, טעיתם, פישלתם, לפחות תעמדו קרוב אחד לשני, שיהיה קשה לצייר את העיגול. הטעות הכי קשה היא להצטלם לפני, במרחקים סבירים זה מזה. ריחוק חברתי נגיד, בטוח יהיו הרוגים. אין מצב שלא, אסור להצטלם, להצטלם זה רע, להצטלם זה יהיר, להצטלם זה מעורר כל פוטנציאל אפשרי למנחוס. להצטלם זה מה שלא עושים. רוצים להצטלם, תצטלמו בסוף. זה היה הכלל. אסור להצטלם בלפני. פשוט אסור.
את המנהג הזה, שלא מצטלמים לפני פעילות מבצעית, רואים עד היום בהרבה יחידות. מלבנון, הוא זלג מאוחר יותר גם לאינטיפאדה השנייה ולרצועת עזה, ואפשר בהחלט להבין למה.
המוות והפחד ממנו מלווים את החיילים כל הזמן, גם ברגעים השקטים. הוא עוטף את החיילים בלבנון שמגיבים אליו בצורות שונות. התחושות החזקות שמביא איתו המוות, ההתעסקות האובססיבית לפעמים נשארות עם החיילים זמן רב אחר כך, מותירות רושם חזק במי שנאלץ להביט למוות בלבן של העיניים.
עד כאן הפרק השני של העסקת סיפורים מלבנון. תודה לעורך הראשי דורון רובינשטיין, עורך ומפיק יותם פוגל, עורך הסאונד הוא יאיר בשן, תודה גם לאביה גל וליה גינדי לוי.